ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פרק קצר יחסית, אז יש סיכוי שנגיע להביט בזמן.
יש.
ראינו בשבוע שעבר את המלחמה הנוראית, את הנזקים שנגרמו, מתים, שני בנהלים, ארון האלוקים נשבע, אלי נופל, וקורה לו מה שקורה לו, ובסך הכל הפרק נגמר בנימה מאוד טרגית, מאוד עצובה, מאוד מוללה, ונולד שם איזשהו ילד שאפילו בשם שלו יש ביטוי למצב שנקרא אי כבוד, גלה כבוד לישראל. ועסקנו בשבוע שעבר הרבה מאוד איך מודיעים את הבשורות, מה מודיעים ראשון, מה מודיעים אחרון, מה אלי שומע, מה הקלה שלו שומע, איך כל העסק הזה עובד. וראינו שכל זה היה כתוצאה, זה הייתה נבואה של איש האלוקים, של אלקנה כנראה, שמתגלה לשמואל בגילוי הראשון, והוא אמר לו, כל מי שישמע את הדברים הללו תצילנה שתי אוזניו, ושמואל מגלה את הדבר הזה לאלי, וקורה מה שקורה. וראינו שהפלישתים מאוד מאוד נבהלו מזה שהשתמשו באנטיביוטיקה לא מוכרת, מביאים את הארון למלחמה, והבאת הארון למלחמה בסופו של דבר גרמה זאת אומרת, הארון נלקח, שאול רץ עם העניין הזה, וזה ענייננו כרגע. ופלישתים לקחו את ארון האלוקים. עכשיו, זה מעניין ששמואל כתב את הספר שלו, הוא לא מספר בכלל מה קרה בארץ ששומעים שהארון נלקח ונפל וכו' וכו'. כל הפרק הזה עושה כרגע בארון, אבל אין לנו מושג מה קרה בכל מיני מקומות בארץ, כשהם שומעים שהקטסטרופה הזאת התרחשה, שפתאום לקחו ועשו וכו' וכו'. מה קורה בארץ? מה אומרים האנשים? מה אומרים פה? מה משמעים שם? כן, בכלל.
אבל הרב, זה לא יום של כאילו מובן מאליו. נוגע בבחינת שמואל רוח הקודש שנכתבה ספר, אז יש דברים שאני לא אומר קריטים או לא קריטים, אבל לכאורה לספר מה שקרה לי זה מאוד קריטי שנבין וכו'. אבל ברור שכל הארץ עכשיו בשוק ובקטסטרופה.
בסדר, אבל הוא לא נותן לזה שום ביטוי. כאילו אין לזה שום ביטוי פה עוסקים רק בארון. עוסקים מה קרה לארון ואיך היה עם הארון וכו'. ולמה אני מדגיש את הנקודה הזאת? כי אם אנחנו נסתכל בירמיהו, פרק ז', פסוקים י"ב ואילך, יש שם תיאורים שלמים שהקדוש ברוך הוא מחריב את משכן שילה. זה לא כתוב אצלנו. אבל זה כתוב שם, כי כשירמיהו רוצה לאיים עליהם ערב חורבן בית ראשון, אז הוא אומר, ועשיתי לבית הזה כאשר עשיתי לשילה. אבל בפועל בספר שמואל זה לא כתוב. אבל מזה אנחנו מבינים שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לבית המקדש, זה כבר דבר שהוא עשה אותו לשילה הרבה מאוד שנים קודם. ופה זה לא מתואר, וכמובן הפגיעה המרכזית הייתה בכבוד העם, וסביר להניח, אם מותר לי לשער, אין לי לזה ראיות בכתובים, שאותם זעזועים שהעם עבר בחורבן בית ראשון, בחורבן בית שני וכולי, אותם זעזועים עברו גם בחורבן משכן שילה. כי זה היה המשכן, זה היה המקדש, זה היה המקום שהם עולים אליו לרגל וכולי וכולי, אבל אני מדגיש את זה שאין בכלל תיאורים של העניין הזה. אם אתם רואים את המפה שלפנינו במקור מספר אחת בדף המקורות, אפשר לראות את הנדודים שבהם אהרון נדד. זאת אומרת, אהרון יצא משילה, הגיע למלחמה לאבן העזר ואפק, שם חונים פלישתים בישראל. הפלישתים לוקחים אותו למקומם, שזה אשדוד, משם מעבירים אותו לגת, לעקרון, לצורה, לגבעת יערים, ושם, בגבעת יערים זה כבר חזרת אהרון, שם אהרון יושב עד ימי דוד, ומשם מעלים אותו, ושם התרחשה עוד קטסטרופה, שלא נדבר עליה כרגע, פרץ עוזה וכו' וכו'. אז, עכשיו, בתהילים, הדבר המעניין הוא שבתהילים עין חלט יש פירוט של כל, של כל מה שקרה, ובתהילים עין חלט אז דוד מספר לנו, מפרק לנו את כל האסון הנורא והגדול הזה שמתרחש מסביב לנפילת הארון. הנקודה הראשונה, ופלישתים לקחו את ארון האלוקים ויביאו מאבן העזר אשדוד. זאת אומרת, הם לוקחים את זה לעיר החשובה ביותר שלהם, שזו אשדוד, ושם הם מחליטים, להעמיד את זה ליד הצלם שלהם. יש להם צלם שנקרא דגון, והם מחליטים להעמיד את הארון ליד הצלם שלהם. עכשיו שימו לב.
הרב, מה היה הצלם שעשו את זה?
מה?
למה הם עשו את זה?
למה הם עשו את זה? ההסבר הפשוט. זה כנגד זה עשה האלוקים, התגוששו. הארון ברית השם והארון האלוקים, ובואו נראה איך הדברים הללו, איך הדברים הללו מסתברים. השיר פתוח, כי אנחנו גלינו לפה. אז ממילא ופלישתים לקחו, עכשיו הדבר הדבר המעניין, נא לשים לב אליו, תראו לרגע בפרק ד' פסוק ד', תסתכלו לרגע מה שלמדנו בשבוע שעבר, בשנייה אחת, וישלח העם שילו ויישאו משם את ארון ברית השם צבקות, יושב הקרובים. תראו מה כתוב אצלנו, ופלישתים לקחו את ארון האלוקים, כבר לא מופיעה המילה ברית, אלא ארון האלוקים, אלוקים זה שם של דין, י' ו' ק' זה שם של רחמים, אלוקים זה שם של דין, אז הם לוקחים את הארון הזה בדין, ומה הם עושים, והם, והם לוקחים אותו אליהם, ויביאו מאבן העזר אשדוד, ויקחו פלישתים את ארון האלוקים, ויביאו אותו בית דגון, ויציגו אותו אצל דגון. רש"י אומר, מה זה דגון? פני גג. הרד"ק אומר דגון, מחציו במת האיש, מחציו במת הדג. זאת אומרת, השאלה איך, איך להבין את, ה, את העניין הזה, הרלב"ג בכיוון אחר אומר שזה צורה של אדם, דגון. עכשיו, שאל פה, שאל פה הראל, למה הביאו את הארון הזה לדגון? מה זה מורה הדבר הזה? מסתבר שהדבר הזה נתון במחלוקת המוראים, הרי לפניכם במדרש שמואל במקום מספר 2. ופלישתים לקחו את ארון וגומר, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. רבי יוחנן אומר, כיבדו. הם הבינו שיש פה איזה מוצג יהודאי כך חשוב מאוד, והם כיבדו אותו. למה הם כיבדו אותו? אמרו, זה אלוה וזה אלוה. יבוא אלוה וישרה אצל אלוה. מה, נשים את הארון באיזה מחסן של קופסאות של בוי? איפה בתים שנשים את הארון? זה אלוה דגון, וזה אלוה ארון הברית. נשים את זה אצל זה, זה מתאים, זה שכנים מתאימים אחד לשני. רבי שמעון בן לקיש אמר, שנקרא אצל ריש לקיש, כן? רבי יוחנן בן לקיש המפורסמים. כך היה בשכרן, כאילו, מה שאנחנו קוראים היום, היית רוצה. אלא מה? אלא אמרו, זה נוצח וזה נצוח. יבוא נצוח ויתאבד לנוצח. ושאני שחולק על הדבר הזה, והוא אומר, זה מראה את הזלזול הגדול ביותר שיכול להיות. הם אמרו, אם אנחנו נצלחנו להתגבר על היהודים שהביאו את ארון ברית השם, זאת אומרת שהאלוהים שלנו בגולם הרבה יותר חזק. שיבוא האלוקים שלהם, של היהודים, ושישתחווה לאלוהים שלנו, וממילא לכן הם שמו אחד ליד השני. אז זו תשובה לשאלה שלך, האם יש פה, אז אתה רואה שאפילו המוראים חלוקים, האם זה מעלה או זה חיסרון. אבל כל אחד רואה את הדברים כפי שהוא רואה אותם, ומכאן ואילך מה שמתחיל לצוף הפרק, מערכת אותות, מערכת אותות משונה ביותר, שפוגעת מאוד, בפלישתים, והיא מראה איך ריבונו של עולם שולט, איך הקדוש ברוך הוא שולט בכל המציאות בעולם. ומה בדיוק קורה? אז בואו נתקדם ונמשיך, ונראה מה מתרחש פה. וישכימו אשדודים ממחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון השם, ויקחו את דגון וישיבו אותו למקומו. זאת אומרת, שימו לב, איזה מידה לכאורה מיותרת לכם בפסוק הזה כשאתם קוראים אותו? תראו עוד פעם את הפסוק, כל אחד וחצי שנייה.
רק דגון ישר.
מצוין. מצוין, לפניה. זאת אומרת, מה כתוב כאן? כתוב כאן, וישכימו אשדודים ממחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון השם. נדמיין לעצמנו שמציבים זה דמיון.
כן.
נדמיין לעצמנו ששמים שדגון עומד פה והארון ברית השם עומד פה. עכשיו, אם שבאים בבוקר דגון נפול פה, הכל בסדר. הייתה רוח, איזה ציפור חזקה, הפילה אותו וכו'. אבל אם הם עמדו פה ודגון נפול פה, זה קושיה. איך יכול להיות שדגון יזיז את עצמו מפה לפה? מה קרה פה? תדייקו, וזה דיוק שלמד לי בפסוק.
מה זה לפניו?
והרי למדת יפה לו.
אולי לפניו זה...
הם עומדים ככה. כן? מי אצלו שהם עומדים ככה? שמו את זה אצל זה. עכשיו, אם הוא היה נופל דגון לפה, בסדר, אבל אם הוא פתאום נמצא פה לפני ארון האלוקים, אז מה קרה? מי הזיז אותו לפה? מי עשה איתו משהו?
אבל
הוא נופל
להגיד, מה, איך
ארון
זה
כשהוא
נופל
לוקם, אפילו גם סתם רוח? עדיין הוא נופל. לא, ארון זה משהו יותר גדול, ודגון זה פסק, פסלון, לא
יודע
בדיוק מה.
בסדר,
לא יכול להגיד לו.
אבל אמרו לא יכול לפעול ישר ככה.
מה זה?
למה הוא לא יכול פשוט
לפעול ככה? תגידו זה אצל זה, מה, שהוא נפל ככה?
כן.
לפה, גם זה יכול להיות. אז אני קורא את המלבים, הנה חינני, הכל יכול להיות. לא, כשכתוב נפל לפניו, לפניו זה לפניו, זה הכל מדויק בפסוק, רבותיי, אנחנו לומדים דברי אלוקים חיים, תנ"ך. וישכימו, אני קורא את פסוק ג', וישכימו אשדודים ממחרת, והנה דגון נופל, שלמה, בדיוק למה ששאלת, תשים לערך פעמיים מדגישים את זה. והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון השם. הלפניו הוא לפניו ולפניו ולפניו. זאת אומרת...
פעמיים.
פעמיים. פעמיים מדגישים את הלפניו כדי לומר לנו שזה לא כמו ששלמה הציע שזה נפל פה. זה נפל לפניו. אז אומר המלבים רוצה לומר כי שניהם עמדו לצד שכנגד הפתח זה אצל זה. ואם היה נופל על פי מקרה, אז אם היה נופל על פניו, היה נופל אל צד הפתח, לא היה לפני הארון שעמד בצידו, ואם היה נופל לפני הארון, היה מוכרח שיפול על צידו, לא לפניו. אבל הוא נפל לפניו, היינו על פניו ועל צידו. זאת אומרת, לאליל הזה היו פנים, בקיצור, והוא כאילו, כל התהפוכות שיכולות להיות בעולם, מתרחשות בבוקר, מוצאים דגון, כביכול קורא או משתחווה לארון הברית. זה מה שהם עושים בבוקר. עכשיו מה עושים עליהם? אז זאת אומרת, תמיד כשדבר קורה לבן אדם פעם אחת, אז מה הוא אומר? הוא אומר זה במקרה, זאת אומרת, סגרת בבוקר את כל החלונות, יצאת מהבית. באת בצהריים אף אחד מהבית, פתאום משהו פתוח. לא יודע, מה פתאום משהו פתוח? סגרתי לו. טוב, במקרה, לא יודע, עשיתי משהו שזה. וזה מה שאומרים פלישתים. וישכימו אשדודים ממחרת, אני קורא לי בזריזות שוב את פסוק ג', והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון השם, ויקחו את דגון, וישיבו אותו למקומו. לא קרה כלום, לא הודיעו את זה, לא עשו מזה, ממשיכים הלאה בצורה מסוימת. אברבנאל מאוד מעריך פה בעניין הזה, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל שימו לב שפה כתוב ארון השם, לא כתוב ארון האלוקים. למה זה? כי פה הקדוש ברוך הוא מתגלה בגדלותו, יוד קי וו קי. זה כבר לא כמו שהיה קודם שם אלוקים, אלא פה הוא מתגלה ארון השם. וישימו אותו למקומו. טוב, הולכים לישון, וישכימו בבוקר ממחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון השם, בדיוק כמו שהיה אתמול, אבל יש פה תוספת. וראש דגון ושתי כפות ידיו קרוטות אל המפתן, רט דגון נשאר עליו. ייצור הם בהלם טוטלי. זאת אומרת, לא רק שהאלים שלהם נפל, ועוד פעם, אמרנו, הם עומדים לפני הפתח כך, ואחד נופל זה הגיוני. מה ששלמה הציע שנופל ככה זה גם הגיוני. אבל אם הנפילה הזאת מפה מגיעה לפה, ועכשיו פתאום חלקים מסוימים מתפרקים, הידיים, הזה, כל מיני, אני לא יודע בדיוק, לא חושב שמישהו יודע איך האלים הזה היה בנוי, אלא כן, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות, לא, יכול להיות שמצאו את ה... יש כל מיני צלבים ואלילים וכולי שמוצאים אותם, אבל בפשטות הם מוצאים אותו מפורק לגמרי, ועכשיו השאלה, זאת אומרת, קורה פה עוד איזשהו עניין, ותראו מה שחזל דורשים במקום מספר 3, וישקימו השדודים ממחורת, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אין אתם נכווים בפושרים, אלא ברותחים. הדר דכתיב וישכימו בבוקר, הדגון נשאר עליו, קודמים דידי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר להם, מה הייתם צריכים לעשות אתמול? לקחת את הארון ולהחזיר אותו ליהודים. להגיד להם, תשמעו, תיקחו את זה, לא מתמשך ולא מיוצר, תעשו אותנו בשקט. אבל אתם לא, אתם מחזירים את זה למקום. אני פותח פה סוגריים, שהם חשובים מאוד בתפיסה הדתית שלנו לצורך העניין, הקדוש ברוך הוא יכול מאוד מאוד לכעוס על עם ישראל, ולכן משכן שילה נחרב, ולכן הארון נשבע, ולכן שני בני אלים מתו וכו' וכו'. אבל זה לא קשור לחילול השם שיש בגויים. זה צבאי דינים, זה כאילו נסיעה באוטוסטרדה של שני מסלולים. מסלול אחד, הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מההתנהלות של עם ישראל. ולכן יש את ההתגלות לשמואל, והתגלות היא של איש אלוקים, כל השומע תצילנו שתי אוזניו וכו'. האם בגלל זה התחלל שמו של הקדוש ברוך הוא כלפי פלישתים? עד כאן. לא. ולכן הקדוש ברוך הוא משפיל את הפלישתים, וזה לא קשור לזה שיש לו הרבה טענות אלינו, אל עם ישראל, שאנחנו עמו בצון מרעיתו ולא נוהגים בצורה ראויה וטובה. אז בכל אופן, הם משכימים למחורת, והאליל הפלישתי מתפרק לגורמים, הוא לא רק נפל, הידיים מתפרקות, הראש מתפרק, הוא נהיה סמרטוט, הוא נהיה שום דבר. ויש כאן איזה נפקמין ההלכתית אפילו, שהעוצמה של האליל אצל הפלישתי היא כל כך משמעותית, שמחליטים יותר לא לדרוך על המפתן, על המפתן של העניין הזה, וזה סוג מסוים, זאת אומרת, סוג מסוים של עבודה זרה, תמיד שאני לומד ומלמד את זה, אני מזכיר את השכנים שלנו. הרי מה עשו הקראים? לקחו את היד החזקה של הרמב״ם, קבעו אותה מתחת למדרגות, הם לא מאמינים את הראש של בעל פה, ואמרו שכל מי שיכנס במדרגות, שידרוך על הרמב״ם. האורח חיים הקדוש, שאני זוכר להיות שכן שלו, קילל אותם שאף פעם לא יהיה להם מניין בירושלים, והמניין הזה, והקללה הזאת, עד היום, פעם אין להם עניין. פעם אין להם עניין. קילל אותם שאולי להם עניין של תפילה. זה הרי פה ליד משילה, הרי. לא מזמן עשו שם איזה חנוכת בית, שיצאו, עשו וכו' וכו'. לקחו את הרמב"ם, ופשוט שמו אותו מתחת למדרגה, שכל מי שנכנס ידרוך על תורה של בעל פה. כי הם מאמינים רק בתורה שבכתב. והרמב"ם קרא לספר שלנו משנה תורה. כאילו הוא סיכם את כל תורה של בעל פה. אז האורח חיים קילל אותם. הוא היה פה ברוב, והוא אמר, לא יהיה להם עניין לאנשים האלה. ככה הם עושים לתורה שבעל פה. אז עכשיו, מה עושים האשדודים להבדיל? ועל כן, פסוק ה', לא ידרכו כהני דגון בכל הבאים בין דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה. למה? כי האליל נפל שם, הוא נגע ברצפה. הוא נגע ברצפה, אי אפשר לבוא ולעשות שום דבר. הם מחזיקים באמונה שלהם וכו'. הגמרא במסכת עבודה זרה, תראו לרגע במקום מספר 4, איתמה, עבודה זרה שנשתברה מאליה, רבי יוחנן אמר אסורה. זאת אומרת, האם, מכיוון שהיא נשתברה, אז היא כבר איבדה את עניינה, ואפשר יהיה להשתמש בה, אז הוא אומר אסורה. רבי שמעון בן לקיש אמר מותרת, כי זה כבר לא עבודה זרה, זה נשבר, אין לזה משמעות. רבי יוחנן אמר אסורה, דעה לא ביטלה, היא לא התבטלה, למרות שהיא נשברה, היא לא התבטלה. ושלא תשמע, מותרת. מסתום הביטול היא מבטלה. הוא מבטל את זה. מימר אמר, מה אומר האדם? למה הוא מבטל את זה? תראו איזה סיבה הגיונית. מימר אמר, אם נפשה לא עצלה, העבודה זרה בעצמה לא הצילה את עצמה, הראיה היא שהיא שבורה פה לרסיסים, היא לא הצליחה להציל את עצמה, להוא גברה מהצללה. אז מה, אני אתפלל לדבר הזה? את עצמה היא לא הצליחה להציל, מה היא תעשה איתי? איתווי רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, מקשה עליה. וראש דגון ושתי כפות ידיו קרוטות, וכתיב על כן לא ידרכו כהני דגון. זאת אומרת שמה הוא רצה להראות לו שהם נשארים באלילות שלהם, אמר לו משם ראיה, אתם שמניחים את הדגון ועובדים את המפתן. זאת אומרת, היו עובדים למפתן, כי שם הוא נפל, דאמרי אחי, שב כישראל לדגון, ואתה ראיתם לי על המפתן, תעזב את המקום שבו דגון היה, ושמו אותו על המפתן. אז הם מתווכחים אם להביא ראיה כן או לא, ו... ישראל זה שר שלו. עכשיו, המעניין הוא שהשולחן ערוך, תראו מה הוא פוסק, עבודת אלילים, אלילים של עובד כוכבים שנשתברה מאליה, שבריה אסורים בהנאה עד שיבטלוה. לפיכך המוצא שברי אלילים הרי אלו אסורים בהנאה, שמה לא ביטלה עובד כוכבים. ואם הייתה של פרקים, זאת אומרת שמרכיבים אותה מחלקים, כמו לגו כזה, והדיעות, זאת אומרת שזה לא משהו מיוחד שצריך איזה בעל מלאכה, יכול להחזירה. צריך לבטל כל פרק ופרק מפרקיה. עכשיו, שלא נתבלבד, זה לא פרק של ספר.
כן.
פרק של פרקיה, זה כאילו יש פה כזה, שאתה מתקיד חתיכה כולל השנייה, זה נקרא פרקים, ואם אינו יכול להחזיר, כיוון שביטל עדר אחד ממנה, ביקלו כל השברים, זאת אומרת, זו סוגיה שלמה, סוגיה בהלכה, איך אנחנו מתייחסים לעבודה זרה שנשברה, ואם היה למישהו, אם לא היה למישהו, אני אומר, ברוך השם, הדור שלנו זה לא... זה לא איזה משהו שמתעסקים איתו, עבודה זרה, אבל יש לה דברים כגון אלו, ואת זה לומדים מתוך כל העניין הזה. אז זאת הייתה הנקודה הראשונה. הלאה. ותכבד יד השם על האשדודים, וישמם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הם לא שמו לב, הם לא התעוררו למשהו, הם ממשיכים כרגיל את כל העניינים הללו, אז הקדוש ברוך הוא משמים אותם, זאת אומרת, הוא מביא עליהם שממה, הוא מביא עליהם עוד ועוד, עוד ועוד עניינים כדי, כדי לפגוע בהם, כדי להציק להם, כדי שהם יתעוררו ויבינו קצת מה מתרחש ומה קורה. עכשיו, אומר לנו רש"י, אומר לנו רש"י, אני קורא ברש"י שמסביר לנו את מחלת המעיים הזאת, וישימם לשון שממה. ומה קרה כאן? אני קורא את הפסוק, וישימם ויח אותם בתחורים את אשדוד ואת גבוליה. זאת אומרת, בני אדם, וגם אני מניח בעלי חיים, יש להם איזושהי סקית במעיים, ששם כאילו הגוף כאילו ממיין את עצמו, מה פסולת, מה נשאר בגוף, מה יוצא מן הגוף וכו', וכאילו מוציאים להם את השקית הזאת. הם לא יכולים להתפנות, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וזו מכה נוראית. ותכבד יד השם על האשדודים, וישימם ויח אותם בתחורים את אשדוד ואת גבוליה. בקיצור, פתאום בוקר אחד קמים, אנשים שהיו בריאים, אנשים שנפקדו, עכשיו, המחלה הזאת לא קיימת בכל תחומי האימפריה הפלישתית. כולם ממשיכים את החיים שלהם, אבל במקום מסוים, כל האנשים חולים במחלה אחת. זה מוזר ביותר. מה קרה פה? זה כמו שהיה בירושימה אחרי פצצת האטום או משהו כזה, שאנשים ברדיוס מסוים וכו' וכו'. עד היום אומרים שיש לזה כל מיני נגיעות והשפעות וכו'. אז כל האנשים האלה, ויראו אנשי אשדוד ככן, ואמרו, לא יישב ארון אלוקי ישראל עמנו, כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלוהינו. באים אנשי אשדוד, הם לא מכנסים את המשטרה, הם לא אוספים את מועצת המנהלים, האנשים אומרים, חבר'ה, זה מזיק לנו, תיקחו את זה מפה. לא רוצים את זה פה. הארון הזה הגיע לפה לפני יומיים, בלילה הראשון נפל דגון, בלילה השני נפל דגון והתרסק, עכשיו כולנו קיבלנו איזה מחלת מעיים נוראית, כולנו, כל תושבי אשדוד, וכל הבני דודים שלנו שגרים בגת, אין להם שום דבר. אז מה, מה זה? זה משהו לא הגיוני? כנראה מה? לצרף אחד ועוד אחד. מאז שזה הגיע, קרה הדבר הזה, תוציאו את זה מפה. לא רוצים את הארון הזה. עכשיו, הם לא מכנסים איזה מועצה, בוא נחשוב, בוא נתבונן, בוא נראה. הם מבינים שהעונש הוא בגלל העניין הזה, אבל שימו לב, עדיין הם מחזיקים באמונה שלהם. איך אני רואה שהם עדיין מחזיקים באמונה שלהם? יופי. אז אומר לנו יצחק שהם אומרים דגון אלוהינו. הדגון הזה שכבר הפך להיות לשברי עבודה זרה, אבל הם מכנים אותו בשם אלוקים. אז הם עוד מחזיקים ממנו, זה עוד משהו. עוד איזשהו עניין שאפשר לעשות איתו משהו. בסדר. וישלחו, ויאספו את כל סמני פלישתים, יש מועצת המדינה, צריכים להתכנס, לקחת את הכלי המפואר הזה של ארון הברית, מה עושים איתו? זה כאילו אחד, אתה בא לתת לו מתנה משהו, הוא אומר, שמע, עזור אותי, קח את זה מפה, לא רוצה את זה פה, לא רוצה להחזיק את זה, לא רוצה לראות את זה, לא רוצה כלום. תעיף את העניין הזה מפה. ואז, לא יודעים מה לעשות, בסדר, אלה לא רוצים אותו. עכשיו, מה יעשו איתו? מה עושים איתו? מה שאף אחד לא רוצה אותו? לאיפה לוקחים אותו? איך מטפלים בו? איך מזיזים אותו? איך בכלל עושים את כל העניין הזה? אז פה אנחנו רואים שגם הוצאת הארון הייתה מאוד מאוד מכובדת. שלב א', התייעצות. מה נעשה? וישלחו ויעשו את כל סרני פלישתים עליהם, הם מביאים אותם מאשדוד, את כל החכמים, ויאמרו מה נעשה לארון אלוקי ישראל, תראו איזה כבוד, ויאמרו, גת יסוב ארון אלוקי ישראל, ויסבו את ארון אלוקי ישראל. כל אחד רואה במפה, מה אחד מאשדוד לגת, זה מסתום הייתה תהלוכה, מכובדת, הביאו בטח את האופנועים של המשטרה לפני, והצ'קלקות צפצפו, ועשו כאילו עסק שנים להעביר את הארון, אי אפשר, זה לא משהו שמפרקים אותו, שמים בכיס והולכים ברגל עכשיו. כאילו היה טקס, מוציאים את הארון מאשדוד, מביאים אותה לגת. עכשיו, סביר להניח שאם באותם ימים היה לנו וואטסאפים, אז אנשי אשדוד היו שולחים וואטסאפ לאנשי גת. חבר'ה, אל תסכימו, אל תקבלו את הארון, שום פנים ואופן, זה צרה צרורה כל העניין הזה. אבל אין וואטסאפים, אין אפילו אס-אמסים, אין שום דבר, אין כלום. אנשי גת אומרים, זה כבוד, הארון עומד להגיע אלינו. אנחנו שמחים, הכל יהיה פלא פלאים, הם לא יודעים בכלל מה שקורה. ויהי, אחרי הסבו אותו, ויהי אחרי הסבו אותו, מביאים אותו לגת, ונכאורה הכל נראה מבטיח, ועכשיו הם לא מספיקים בכלל להגיד, לעשות משהו. ותהי יד השם בעיר מהומה גדולה מאוד, ויח את אנשי העיר מקטון ועד גדול, ויסתרו להם תחורים. שוב הם חוזרים ויסתרו, איזו מילה, מילה יחידאית אולי, בזה המפרשים אומרים שזה כמו עם סמך, מלשון להיסתר, להתחבא, אבל פתאום גם, כי כל המחלה הזאת היא בתוך המעיים, זה כאילו החלק הסגור של הגוף, זה לא משהו שאפשר לראות אותו, ואז הם לא מחכים לשום דבר, אין התייעצות, אין כלום, אבל מה שכן, אנחנו רואים שבגת זה היה קצת יותר משמעותי. ושוב, המלבי מסביר, ויח את אנשי העיר מקטון ועד גדול. זאת אומרת, היו פה ארבעה דברים, אומר המלבי. א', הייתה מאומה גדולה מאוד, וזה הפחד שנפל עליהם. ב', ויח את אנשי העיר מקטון ועד גדול, שזה לא היה תחילה. לא קראנו על זה באשדוד, שאנשי העיר מגדול ועד קטון. ויסתרו להם שהיו אפונים סתורים תוך מהם, ובזה הייתה מכתם פנימית ואנושה יותר. זאת אומרת, גוף המחלה הזאת, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היא, היא הייתה בצורה חמורה יותר אצל אנשי גת ממה שהיה אצל אנשי אשדוד. מה הם עושים? לא מתייחסים, לא שום דבר. קודם כל מוציא את זה מאיתנו. לאיפה לוקחים את זה? מה עושים עם הדבר הזה? וישלחו עליהם בפסוק י', וישלחו את ארון האלוקים עקרון, עוד פעם, נסתכל במפה איפה נמצאת עקרון, תראו איזה מסע עושה אהרון, איזה מסע גיאוגרפי. עכשיו, אנחנו לא מדברים על רכבים, על אוטוסטרדות, מישהו צריך לסחוב אותו בעגלה עם בעלי חיים, מזיזים אותו, מחזירים אותו, קילומטרים זה ימים, שבועות, שכל הדבר הזה מתגלגל והולך. ויהי, כבוא אהרון האלוקים עקרון, שמעו, העסק הזה התחיל להתפרסם לך, כבר אי אפשר להחביא את זה מתחת לשטיח, זה משהו שכולם יודעים, ויהי כבוא אהרון האלוקים עקרון, ויזעקו העקרונים לאמור עשרו אליי את אהרון אלוקי ישראל העמיתני ואת עמי. מה הבאתם אליי את הצרה הזאת? שמה אנחנו צריכים את זה? מה נעשה עם זה פה? זה היה באשדוד קטסטרופה, זה היה בגת קטסטרופה. למה לא רוצים את זה בעקרון? לא ביקשנו את זה, לא רוצים את כל העניין הזה. ואז מגיעים למסקנה שהיה צריך להגיע אליה בתחילה. וישלחו, ויעשו את כל סרני פלישתים, ויראו שלחו את אהרון אלוקי ישראל, וישוב למקומו, ולא ימית אותי ואת עמי, כי הייתה מאומת מוות בכל העיר, כבדה מאוד יד האלוקים שם. זאת אומרת, הם מחליטים, שימו לב גם מה שיש פה בפסוק הזה, זאת אומרת, וישלחו את אהרון האלוקים, להמיתני, זאת אומרת, יש פה לשון של רבים, לשון של יחיד, הם אוספים את כל הם אוספים את כל מועצת המדינה הלא זמנית, וכנראה שבעקרון המצב היה כל כך קשה, ומתו אנשים, ולא ימית אותי ואת עמי, כי הייתה מאומת מוות בכל העיר. רש"י אומר, מה זאת אומרת שהייתה מאומת מוות? כל המאומות על ידי רעם, וזה אביהם, ויראם השם בקול גדול ויהומם. זאת אומרת, הייתה ממש פחד אימים אוחזת כולם, וכבדה יד האלוקים שם. ואנשים אשר לא מתו, הוקו בתחורים, וטען שעדת העיר לשמיים. זאת אומרת, מתעורר כאן איזשהו עניין של רוצים להחזיר את הארון ולגמור עם כל הצרות ועם כל העניינים. אני רק קורא את הפסוק הראשון בפרק ו' שבעזרת השם הוא לא יהיה מענייננו בשבוע הבא, כידוע שמדליקים לראות חנוכה בשבוע הבא ויש סדר מיוחד בישיבה בימות החנוכה. אני חוזר על קריאתי בסעודה שלישית, שווה לגנוז כל מיני תוכניות, להיות צמודים לתוכניות מקסימות שיש בישיבה בחנוכה. ונכון שבשנים, נכון שהיוונים גזרו להשכיחם תורתך, אבל לא צריך לעשות את זה בהידור. אפשר להיות מהדרין, אפשר להיות בהדלקת הנרות, וזה אפשר לא להיות בהידור להשכיחם תורתך. אז בקיצור, בשבוע הבא בשעה הזאת אני הקטן צריך להיות עם איזה חבורה בכותל הקטן להדליק שם נרות. אני מניח שאלה שיהיו פה ירוויחו יותר. שיחה של הרב דרי, אני מקווה שגם אנחנו נגיע לזה. אבל בכל מקרה, כשנלמד בפעם הבאה, אז נלמד בפרק ו', אני רק רואה את הפסוק האחד כדי שנדע כל מה שלמדנו היום. ויהי אהרון השם בשדה פלישתים שבעה חודשים. זאת אומרת, כל הניידות הזאת לא הייתה יום. להעביר אהרון מאשדוד לגת, לעקרון וכו' וכו', זה לא לוקח יום או חצי יום, שבעה חודשים. מאז המלחמה הזאת שם באפק באבן העזר, עד שמגיעים למסקנה שהם רוצים לבוא ולהחזיר את כל העניין הזה. אם מותר לסכם את ה... אמרתי כבר בהתחלה, זה היום פרק קצר, ובעזרת השם נגיע להרביק בזמן. אני חושב, וכך ראיתי גם בספרים, יש פה קודם כל, יש פה נקודה הלכתית מרתקת, שלא נגענו בה. מה היה המעמד של אהרון בזמן שהוא היה אצל פלישתים? מבחינה הלכתית, מה היה המעמד שלו? האם היה לו דין של אהרון הקודש, האם היה צריך לנהוג בו כל מיני... הוא אצל פלישתים, הוא בשר אצל פלישתים, מה היה המעמד שלו? אבל הנקודה שאנחנו יוצאים ממנה מהפרק הזה, שהוא לכאורה נראה כאיזה פרק טכני שמספר לנו מה קרה, אבל זה הרבה יותר מזה, נחשוב שמה שלמדנו בשבוע שעבר, כשהאהרון נופל לידי פלישתים, זה חילול השם שאין כדוגמתו. אומרת, כמו שאנחנו קוראים על המקדש, לא האמינו מלכי ארץ כל ישראל תבל, כי יבוא צער ויהיו שערי ירושלים. איך יכול להיות שקדוש ברוך הוא ייתן להחריב את ביתו? לא יכול להיות דבר כזה. אז זה חילול השם שאין כדוגמתו, שמו של הקדוש ברוך הוא מתחלל בגויים. הנה היהודים שלך, הם עובדים אותך, הם הביאו את הארון, ותראה בשנייה אחת, לקחנו אותו בשבי וכל הסיפור הזה יתפרק. זה לכאורה מה שלמדנו בשבוע שעבר. אבל מה אנחנו, בטווח הקצר זה נכון, אבל מה למדנו היום? שמתוך הדברים האלה צמח קידוש השם שאין כדוגמתו. אין כדוגמתו מעמידים את הארון ואת דגון באותו מקום, וריבונו של עולם עושה צחוק אחד גדול מכל האליל הפלישתאי הזה. לא מותיר ממנו שום דבר, הוא מפיל אותו והוא מפרק אותו, את הרגליים ואת הידיים ואת הראש ואת כל העניינים, וכל הפלישתים שם לוקים בבטנם ובתחוריהם ובענייניהם ומעומת מוות, ורק שזה ילך וכו' וכו'. זאת אומרת שלפעמים, תמיד אנחנו אומרים שגדול קידוש השם וחילול השם, אבל באיזשהו מקום, מתוך הדברים הללו, צמח, מתוך מה שהיה נראה לנו קטסטרופה, שהנה הארון הולך ונופל, צמח קידוש השם שאין כדוגמתו, גם כלפי פלישתים וגם כלפי ישראל, שפתאום כל העניין הזה הלך ונשתנה. בעזרת השם, בפעם הבאה, כמו שאמרנו, אנחנו נראה את טקס החזרה, איך מחזירים את הארון, קריית יערים, בית שמש וכו' וכו', מה הם עשו, איך הם עשו, יש פה שירה של הפרות, פרות שרות, ראיתם פעם דבר כזה? אז אנחנו אפילו מכיר את המילים, מה הם שרו הפרות האלה, כך אומרת הגמרא, אז זה בעזרת השם בפעם הבאה. תודה רבה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.